רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצא איתי היום בני גנץ.
שלום רחל, כיף להיות פה.
ממש, כן.
כן, כן, יהיה נחמד.
יהיה ממש מעניין, כן, ואנחנו בפרשת בו, שזו פרשה נהדרת, ובוא נתחיל,
בוא נתחיל.
כמיטב המסורת.
כמיטב המסורת.
יאללה, בפסוק אהוב, ונצלול ככה לתוך הפרשה.
האמת היא שיש כאן, בעיניי, בפרשה הזאת, שני דברים מאוד מאוד גדולים, אנחנו ניקח את החשוב ביניהם, בעיניי, שהוא עוסק בנושא חינוך, שבעיניי הוא באמת, ואולי נרחיב על זה, בפרק הסוגר, בפסוק ח', יש את המשפט האלמותי הזה, והגדת לבנך ביום ולאמור, בעבור זה עשה לי השם בצאתי ממצרים. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, שפה כמובן הכוונה לתפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. זאת אומרת, יש משהו שאתה צריך לעקוב אחריו, זה לא אירוע שקרה, נגמר ולך תזכור אותו, אלא אתה צריך לחיות על פי, ושמרת את החוקה הזו למועדם ימים ימים. אז מי אמר שאין לנו חוקה? יש לנו סוג של חוקה. אבל באמת, העניין הזה של חינוך ושל השפעה מגיל צעיר, הוא באמת דבר מפתח, כי באמת נחשוב, הרי סוף כל הפרשות האלה, אולי גם הפרשה שתבוא אחר כך בשלח, זה רצף בכלל.
נכון.
אני חושב שהפרשות פרשות השבוע הן עניין של רצף סיפורי ככה שהולך ומתפתח, ודינמיקה כזאת מאוד מאוד מעניינת. והנושא הזה של חינוך, בעיניי הוא נושא מאוד מאוד משמעותי. אני נהגתי לומר, גם בתור המתכ"ל, תור שר ביטחון, ואני באמת מאמין בזה, מהו סדר העדיפות הלאומי הנכון של מדינת ישראל? ואני חושב שהוא מתחיל בחינוך, עובר משם, כי אני חושב שזה ראשית הצירים, זאת אומרת, הרי בסוף, מה זה כל מה שקורה אחר כך, ממפקדים וחיילים,
כן.
והייטק ורופאים וסופרים ואמנים, הכל יוצא, ראשית הדרך היא באה מחינוך.
ממש.
אז זה הכי חשוב. אחר כך זה תשתיות לאומיות ש... מאפשרות התפתחות כלכלית של מדינה מתקדמת. אחר כך זה כל מה שקשור בחוק, משפט, ביטחון פנים, אפרופו חוקה, לך תשמור על זה. אחר כך זה שאלה של רווחה הוגנת. גם במסע של עם ישראל החוצה, הרי מה אנחנו זוכרים לעמלק? שהוא תקף את החלשים ביותר שבתוכנו. אז אנחנו כחברה לא משאירים את החלשים מאחור, ואז מגיע ביטחון. והנה, אני אומר את זה כאיש צבא, אז נכון שיש פליפ מסוים שלפעמים בסדרי עדיפויות זה עכשיו מלחמה, עכשיו זה בניין כוח, עכשיו צריך לפצות על דברים, ולפעמים בערכים תקציביים, את יודעת, להחזיק בית ספר זה יקר, לתנות F-35 זה הרבה יותר יקר.
נכון.
אז זה לא תמיד קשור, את יודעת, להקצאת משאבים פיננסיים או פיסקליים. את יודעת, אני תמיד שואל את עצמי, נניח, ראש הממשלה, כמה פעמים הוא נפגש עם הרמטכ"ל בשנה? כל מספר בין 60 ל-100 זוכה. כמה פעמים פוגש מנכ"ל משרד החינוך?
אני לא חושב שפוגש אותו.
לא פוגש. לא בסדר. ולכן, אפרופו הפרשה שלנו, אני חושב שהנושא של החינוך הוא דבר מאוד מאוד מעניין, ואפילו המתודולוגיה. הבן שלך ישאל אותך, ואתה תגיד לו. זאת אומרת, פעם שמעתי שבקוריאה, שמעריצים את מדינת ישראל,
נכן.
הם אומרים, תגיד, מישהו חוזר הביתה, שואל, מה שאלת היום?
כן.
ולעודד את הסקרנות, זה הולך לכיוון של חינוך. והנה זה לקוח מכאן, כדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי.
אתה יודע מה שמעת על החינוך והביטחון? מספרים שבן גוריון היה אומר, יש את הדחוף ויש את החשוב. ותמיד הדחוף מקבל עדיפות, אבל החשוב הוא מה שחשוב. ואני חושבת שעניין של ביטחון וחינוך זה בדיוק כזה. זאת אומרת, הביטחון הוא תמיד דחוף. לכן גם ראש הממשלה ייפגש עם,
כן.
עם הרמטכ"ל וכו'. אבל בלי חינוך לא יהיה לנו ביטחון.
אני מסכים עם זה.
זה היה חשוב.
לא, את יודעת, גם יותר מזה, את יודעת, כשהסברתי את זה בתור המתכ"ל, אז אמרתי להם, נכון, אצלנו בצבא זה אותם נושאים, אבל בסדר הפוך. זאת אומרת, אנחנו ברור שנתחיל מהביטחון, כי המשימה שלנו זה משימה ביטחונית, משימה צבאית, אנחנו לא תנועת נוער, אנחנו לא בית ספר.
היא גם משימה מיידית.
כן.
נכון.
אז ברור שלצבא ולארגוני הביטחון, הביטחון עומד בראש סדר עדיפות, אנחנו לא עוסקים בחינוך. זאת אומרת, אלא, אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, ואני לא אוהב שאני מדבר על עצמי, זה שרמטכ"ל, את יודעת, לא היה לי תוכנית רב-שנתית מאושרת, כי היה כל מיני משברים תקציביים, והמחאה החברתית ברחובות, וכל הסיפור הזה. אבל בכל זאת, היה לנו איזושהי תוכנית עבודה שעבדנו לאורך שנים, שחלקים לא קטנים ממנה אנחנו רואים היום, ברכש מערכות עיקריות, שזה דברים שלוקחים המון שנים בתהליכים של צבא. אבל הייתי מאוד גאה שלא הורדתי בתקציב חוות השומר אפילו שקל. ומבחינתי, זה כאילו מביא לידי ביטוי את העניין הזה של, שאנחנו, עם כל זה שאיננו בדחוף, כמו שאת אומרת, אנחנו גם לא מתעלמים מהחשוב. וכל שנה 800 או 1,000 אנשים עוברים במקום נכן. הזה, ובאמת הופכים, גם הסגל המדריך שלהם, במיוחד החיילות, המפקדות, שהן כן. הופכות אחר כך להיות שקליות לא נורמליות, וגם אנשים עצמם שהם ממש ניצלים. תראי, את יודעת מה, החבר שלי מיכאל ביטון, מהכנסת, הוא מסוג החבר'ה האלה שגדלו דרך המקומות האלה, את יודעת, ובסוף, את יודעת, על מה הוא מדבר היום? על מי שמנציח עוולות, מי שמתקן עוולות, מי שמזהה עוולות, זה הבן אדם שבא מהמקומות האלה, זה הצלה אדירה וטובה למדינה.
נכון, נכון. נכון, לראות עוולה זה לא מובן מאליו. משה, אגב, ממש רואה עוולות.
משה רואה עוולות, ואת יודעת, אנחנו רואים בפרשות קודמות אולי, שמקדימות, אבל באמת, כמו שאמרנו, קשורות לפרשה הזאת, הוא מסתכל ימינה ושמאלו ורואה כי אין איש, ואז הוא מכה את המצרי. אז יש ויכוח, כאילו, מה זה הסתכל ימינה ושמאלה? מה, לא רצה שיראו שהוא עושה את זה, או ראה שאין אף אחד אחר, ואז הוא עושה את זה?
נכון.
ועל זה כבר אמר, נדמה לי, טרומפלדור, מקום שבו אין איש תהיה איש, ובמשה רבנו שהיה איש צנוע, ואפילו לא בטוח בעצמו, הראל שפתיים מנסה כמעט להתחמק מהמטלה המנהיגותית הזאת ש...
הוא ממש, במעמד הסנה, הוא מתווכח עם אלוהים, מתווכח איתו ממש, עד שאלוהים אומר לו, מי שם פה לאדם? זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה אומר לי שאתה הראל שפתיים, אני מחליט מי מדבר מי לא, אני אומר לך שאתה עכשיו הולך לפרעה.
זה אחד, גם שם במעמד הסנה הרי הוא ויער את השם, כאילו הוא מסתיר את פניו, כי הוא מבין שהוא רואה פה משהו שהוא גדול ממנו. זאת אומרת, בבסיס הוא כבר רואה שיש משהו שהוא גדול ממנו, וגם שם, את יודעת, בסוף, הרי, שוב, גם שם אנחנו רואים סוג של מנהיגות לא סוליסטית, זה מנהיגות משותפת ומנהיגות משתפת של משה ואהרון,
נכון.
שהולכים ביחד.
אתה יודע, אחד הדברים שסקרנו אותי, שפתאום קלטתי, שאנחנו לא יודעים אם משה הכיר את אהרון לפני. כאילו, יכול להיות שאלוהים אמר לו שאהרון הוא אח שלו. הרי בעצם הוא ילד מאומץ. נכון, אנחנו לא יודעים.
הוא עוזב בגיל, א', הוא ילד מאומץ.
ואז הוא בורח.
הוא עוזב מהר את מצרים ובורח למדיין.
ויכול להיות שזה כאילו הרגע...
ואהרון מבוגר ממנו בשלוש שנים, אם אני זוכר נכון, 83, כשמתחילים את המסע הזה. שני חטיירים, אבל בכל זאת עושים את זה.
אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת, אנחנו לא יודעים אם הם הכירו, אם משה ידע מי ההורים שלו, אם הוא מגיע למצרים חזרה, ואז פתאום הוא מגלה את אהרון. אנחנו לא יודעים. עכשיו, יכול שהוא הכיר קודם, אנחנו כאילו מניחים כן. שהוא הכיר קודם, אבל יש בזה משהו מעניין.
נכון.
והצמד האחים
כן,
עובד
אבל,
ביחד.
אבל באמת, ההשלמה, את יודעת, ההשלמה הדדית הזאת בין השניים האלה, היא מאוד, נכון. מאוד, מאוד מאוד מעניינת. וכל אחד מביא משהו אחר לתוך העניין הזה, יש משפט שאומר, הלכו השניים אלה עם נועדו, זאת אומרת,
כן.
כאילו... לא יודע אם זה נאמר על זה, אני חושב שלא, אבל זה דבר שהוא בעיניי כמובן מאוד מאוד יפה. ואז אנחנו חוזרים לפה לחינוך, ותחשבי, כאילו, אם ניקח עכשיו את כל אזרחי ארצות הברית, ונשאל אותם, מי היה המנהיג שלהם? ומה הוא עשה,
הנשיא הראשון,
ומה הוא עשה וכו'. חלקם ייתנו תשובות נכונות, חלקם לא. אצלנו, by definition, אנשים יזכרו את משה, ויזכרו את יציאת מצרים, והתיישבו על הדבר הזה, ויכירו את הסיפור, את סיפור ההולדת של העם הזו.
נכון.
מהבחינה הזאת. עכשיו, דרך מה זה קורה? זה קורה דרך מסורת שנשמרת לאורך הדרך, זה קורה דרך שאלת של הילדים, זה קורה דרך חינוך, ואני חושב שזה דבר מאוד יפה, וכמי שחוגג ליל סדר, האחרון שלי היה בקיבוץ, שהוא ליל סדר טיפה שונה.
אתה גר היום?
אני גר היום גם ביד מרדכי, וחולק את זמני, ומשתדל להיות שם כמה שאני יכול יותר, ובאמת כל החגים, במיוחד אחרי, היה ליל סדר שאנחנו מדברים עליו פה, הפרשה הזאת.
כן.
מאוד שונה, זאת אומרת, זה סדר קיבוצי, עם שילוב של מסורת והרבה אקטואליה, אבל גם כל הנושא של החטופים והמלחמה וסדר מחוץ לבית שהיה להם, וכאילו הסדר, זה היה בעצם, כאילו אחרי החזרה, זה היה מאוד מאוד משמעותי. ומה שאני מנסה להגיד, זה שאתה יכול בכל שנה לקרוא מחדש את האגדה ולמצוא בדברים אחרים. למרות שהאגדה היא אותה אגדה, נכון? זה אותם מילים, זה אותו סדר, זה אותם שירים, אבל אתה תמצא בהם דברים אחרים. כמו שאני מאוד אוהב לקרוא בספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, הספר נשאר אותו דבר, אני פשוט משתנה וקורא אותו כל פעם מחדש, ואני חושב שזה מה שיפה.
זה מה שהופך באמת ספרות למעולה, ואני חושבת שזה מה שהופך את התנ"ך לספר חד פעמי.
כן. כן. חד פעמי, אבל נושם ומתמשך.
כן, זה, לא, זה במובן הזה שכאילו אין, הוא ספר הספרים הנצחי, אין עוד כמוהו, אתה במשך אלפי שנים קוראים אותו, והוא תמיד יש מה לקרוא בו, זה
מדהים. את יודעת, שוב, אני לא יודע אם מותר להגיד באולין את את 929, נגיד מיזם כזה, שכאילו, את יודעת, אתה כל הזמן הרב בני לאו, שהוא חבר טוב ורב קרוב, כאילו בסוף, אתה כל הזמן מוצא בו חדשנות. אני זוכר שהיה לי יותר פנאי, אז הרב היה שולח לי פסוק, אמר, תכתוב. אז אתה כותב, אתה לומד את הפסוק, נכון. אתה כותב, אתה גם נהנה מזה. וזה בעיניי מאוד, מאוד חשוב. את יודעת, אבל אפרופו פרשת שבוע ופרשת בו, וגם פרשת, הפרשות שקודמות לו, אם אני רגע אחד סולל, אני קופץ רגע אחורה, כי אני רוצה לחבר את זה לפרשת שבוע. בפרשה הקודמת אומרים שבני ישראל מדברים, משה מדבר לבני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח המעבודה הקשה.
נכון. זה חוזר על עצמו.
ואני, את יודעת, אני שומר שבת, אבל ביושר אני שומר שבת כלחתי. לא כהלכתה, כמו שנאמר. לא, ממש ככה. ואני, מזה כמה שנים כבר, עם כניסת שבת, עוצר את כל שגרת חיי, ולא מוכן לעסוק בשגרה של השבוע. אני לא אקרא תקשורת שוטפת. אני לא אענה לצוות שלי. אני לא אעשה שום דבר שקשור במשך השבוע שלי, אלא אם כן זה ביטחוני ומבצעי, אז כמובן
כן,
שאין
בסדר.
מגבלה. ואת יודעת, אני יכול לנסוע, אני יכול לעשות דברים אחרים, אבל אני כאילו, אני אעשה את זה. אני אקרא פרשת שבוע, אני אקרא ספרים אחרים, אני אקרא דברים שהם לא אקטואליה, דברים שהם יותר נפשיים, רוחניים. ואני במידה לא קטנה חי משבת לשבת. ממש מרגיש ככה את הסיפור הזה. וזה בעיניי מתנה גדולה מאוד שקיבלנו. ו... שווה לנהוג על פי, כל אחד על פי דרכו,
כן.
שוב, אני לא חושב שיש איזשהו תכתיב אחד, אבל כל פעם זה מרגש מחדש, וכל פעם אתה יכול למצוא עניין אחר, ואת יודעת, אני מסתכל על זה, או אני קורא הרבה בספרים של הרב יונתן זקס, שהוא באמת לקח את פרשת השבוע, בשביל המנהיגות ורעיונות משנה חיים,
נכון.
וכל מיני דברים אחרים, מומלץ.
יפה, אז טוב. האמת שיש לי שתי שאלות, ואז אני רוצה לשאול לך על ה... אני אלך לפסוק שלי, אבל אמרת על המנהיגות בשתיים, מנהיגות בדו. אתה חושב שהיום זה אפשרי בחברה שלנו? כאילו, אני מסתכלת על כמה כל אחד מנסה להאשים את השני, כאילו, צריך יחסי אמון מאוד גבוהים, כדי לאפשר מצב כזה.
כן. תראי, את יודעת, אני חשבתי על זה הרבה, ואני קצת כתבתי לעצמי על זה, אולי יום אחד זה יראה אור. מנהיג הוא אף פעם לא לבד, אבל הוא תמיד בודד. וזה לא משנה כמה שותפים יש לך, וזה לא משנה כמה צוות יש לך, וזה שום דבר לא משנה. אתה בסוף לבד שם, בודד שם. אבל דווקא מהמקום של הבדידות הזאת, השותפות היא חשובה. היא לא פותרת אותך מהאילוץ של, מכובד המנהיגות, מכובד הבדידות שבמנהיגות. אבל אני רואה את זה, תשמע, אני נגיד היום, תדעת, בעולם הפוליטי, אני בשותפות עם גדי, וזה בעיניי מאוד מאוד משמעותי. לא חדש לנו, אנחנו היינו ביחד בצבא כבר לפני כן. וזה שאתה יכול לדעת שיש לך שותפים, שאתה יכול לסמוך עליהם, שוב, זה לא פותר את בעיית הבדידות, אבל זה קצת מקל עליה, אני חושב, וגם... גם ברמה הרגשית, אבל גם ברמה תבונית, כאילו, אתה לא יכול לדעת הכל. אתה לא יכול להסתכל. יש לנו שתי עיניים. מה שיוצר לנו את העומק ואת היכולת לראות פרספקטיבה. לו הייתה לנו עין אחת, היינו רואים הסתכלות שטוחה, לא היינו רואים הסתכלות עומק. ויותר מנקודת מבט אחת, זה דבר שהוא תמיד טוב. שוב, האם תצטרך אתה להיות זה שמפרש בסוף את מה שאתה רואה, וזה שמחליט על מה שעושים? התשובה היא כנראה כן. אבל אני בטוח שמשה ואהרון, שהלכו ביחד את כל הדרך הזאת במסע להוצאת בני ישראל ממצרים, ואחר כך במדבר, ומעצבים את העם שלנו, ואני בטוח שמה שאנחנו לא רואים בתוך הכתובים, המון שיחות בוודאי היו להם על מה שהם רואים.
אני בטוחה שגם צעקות.
אני בטוח שהם רואים.
בטוחה שגם צעקות, כן. תחשוב, משה יורד מהר סיני עם לוחות הברית.
מוצא את העגל. מה זה הברדק הזה?
ואהרון אומר לו, לא היה לי ברירה, מה זה? אני לא רוצה לדמיין כמה צעקות היו שם
נכון,
באוהל.
כן, מה זה? הוא חטף קריזה, שבר את הלוחות, עלה למעלה, ברח, נעלם לעוד 40 יום, הלך לעשות סדר בראש.
בטוח כן? הם רבו, אבל הם הצליחו להחזיק ביחד, עד
כן,
הסוף.
כן,
זה מעניין.
שניהם לא זכו, אבל כן.
כן.
אבל זה דרך משותפת, ואני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב, ומצריך, את יודעת, אמון משני הצדדים, וגם, תדעת, זה סוג של חוזה בלתי כתוב. תשמע, בסוף המנהיג מחליט.
כן.
אבל השותף שותף. זאת אומרת, המנהיג צריך להשאיר מקום לשותף, השותף צריך להשאיר מקום למנהיג. זה גם אתגר בזכות עצמו. אז זה מעניין.
אני אפילו מסתכלת על הראש משלב על הרמטכ"ל. כאילו, מי אחראי? מי המנהיג? מי אחראי לשבעה באוקטובר? הרי זה כאילו הדיון שיש בעם. נכון? ואז הרמטכ"ל התפטר.
כן, אז לאחרונה. קודם כל, נכון, אז לאחרונה הרמטכ"ל הודיע להתפטרותו, הרמטכ"ל בשום נקודת זמן לא הסיר מאחריותו. הוא הבין את זה ביום הראשון, בדקות הראשונות.
כן.
והוא הבין את זה ביום הראשון, והוא הבין את זה בתקופה הראשונה, ואני חושב שהרצי, שאני באמת מכיר אותו עשרות שנים כבר, מקרוב, בתפקידים שונים, איש עמוק מאוד. אפרופו, את יודעת, בעיניי כאילו אדם דתי, זה שהוא לא הולך עם כיפה, זה לא הופך אותו במילימטר לפחות דתי ממה שהוא באמת, הוא אדם מאמין. אמיץ מאוד. אני מכיר מבצעים שהוא עשה, ששערותינו יסמרו מהעבודה שלו באופן אישי ובלתי אמצעי, וגם מפקד מאוד מאוד ראוי, ואדם מאוד מאוד חושב, והבין מהרגע הראשון את גודלה של התקלה והאסון, ונושא באחריות המלאה. גם לקח אותה, את יודעת, אפילו אני מוכן לחבר את זה אפילו לפרשה ולפרשות שאנחנו עוסקים פה בהן, כי אחד הדברים החזקים במנהיגות, זה לא מנהיגות מבוססת הצלחה, זה מנהיגות שמתגברת על כישלון. והרץ יתגבר על כישלון. זה הרבה יותר קשה מאשר פשוט להצליח. אנחנו מקליטים את זה בתל אביב, את באה מירושלים, אם ניסע מפה לירושלים, זה 800 מטר עלייה. בואי נעלה מים המלח, יותר קשה.
נכון.
יותר קצר, יותר תלול, יותר עמוק. ואני חושב שהרצי עמד במבחן המנהיגות של אחרי כישלון בצורה מעוררת הערכה, בכל שבע זירות הלחימה שלנו, עם הישגים צבאיים פנטסטיים. אני עדיין חושב שאת יודעת, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ויכול להיות שוועדת חקירה גם תמצא אשמים. ויכול להיות שהיא תמצא אשמים ברמה המודיעינית וברמה המבצעית. אבל היא גם תמצא אחראים ברמה המדינתית. ופה הביקורת הקשה שלי על ראש הממשלה ועל הממשלה, שהיא לא לוקחת אחריות. כאילו, גם אם אתה אפילו אומר, אני לא אשם, אתה נשארת אחראי. אתה אחראי על זה המשמרת שלך. אתה אחראי. ולכן, אני חושב שטוב עשה הרצי שהוא מימש את האחריות שלו גם בלחימה, קודם כל בלחימה ובמנהיגות הצבאית והאופרטיבית הנדרשת, גם הוא וגם ירון פינקלמן בפיקוד הדרום, שבאמת עשו עבודה נהדרת, וכמובן יתר מפקדי צהל בזירות השונות, וגם מימשו את אחריותם ברמה של, אוקיי, אנחנו חושבים שאחריות זה לא מילה ריקה, אז גם מילינו אותה במחיר המנהיגות והלחימה שלנו, וגם אנחנו הולכים הביתה. ואת יודעת, אפילו במידה מסוימת, יש פה שאלה של הכרת הטוב. גם בפרשות שלנו, נכון? מה עושה משה במכת מצרים בדם?
נכון, הוא לא הולך ליאור.
הוא נותן לאהרון. למה הוא מכיר טובה ליאור שהציל אותו בזמנו?
נכון.
אנחנו צריכים להכיר תודה למפקדים שלנו.
נכון.
ואנחנו צריכים, תדעת, ברומי, הם ידעו את זה. כשמנהיג היה חוזר משדה הקרב, ניצח ופסיד, כיבדו אותו מאוד. מה אנחנו עושים? אנחנו יורדים לחייהם ועליהם, אנחנו, פוליטיקאים, לפחות חלקם, יורדים לחייהם, כי זה מציל אותנו, כפוליטיקאים, ואני חושב שהלוואי ואנחנו במערכת הפוליטית, תהיה לנו את היושרה של המערכת הצבאית.
כן. אתה יודע, אני חושבת הרבה על, על מה עושים אחרי, כמו שאתה אמרת, המנהיגות צריכה להתגבר על קשיים, ואני חושבת הרבה על מה אנחנו צריכים ללמוד כמדינה מהשבעה באוקטובר. כאילו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? ואני, אתה יודע, מדברים על ועדת חקירה ממלכתית שברור שהיא צריכה לקום. אני אומר, מאוד הייתי רוצה שמזה נעשה איזה מין תובנות למה צריך לעשות לעתיד. כאילו, גם להסתכל אחורה, אבל הרבה להסתכל קדימה.
נכון. שוב, אני אנסה להישאר כאילו מחובר לפרשות, זה לא מסובך
כן.
מדי.
לא, זה לא מסובך, כי גם, כי אתה יודע, אפשר, אני אקח את זה רגע. גם על הסיפור יציאת מצרים אפשר כאילו אפשר להסתכל על הכישלונות בדרך.
נכון.
היו מלא כישלונות, קודם כל בני ישראל, כמו שאתה אמרת, שהם לא היו מסוגלים לשמוע למשה, והם כעסו עליו, וכאילו, יש פה הרבה אנשים שהיו
לא,
הרבה...
לא, תשמעי, הוא מזיז להם את הגבינה, הוא מפסיק להם את החיים, הוא מזיז להם את הגבינה, הוא מביא משהו אחר.
נכון, 10 מכות. כן. למה 10 מכות?
לא, אפשר... מה, לא הספיק 1 או 2?
בדיוק.
נכון?
אפשר כאילו על הרבה... ואחד הדברים שאני כאילו מסתכלת, אני אומרת, התורה אומרת, ואני אקח אפילו יותר מזה, זה שבהתחלה פרעו מכביד את ליבו, ואחר כך אלוהים מכביד את לב פרעו. עכשיו, בתקופה הזו, בני ישראל עדיין עובדים, הם סובלים. כאילו, בעצם אלוהים ממשיך להכביד את ליבו של פרעו, ובמקום, בואו נסגור את העניין הזה, כבר בואו נציא אותם ממצרים, ניתן להם את הגאולה, אבל א', לפעמים כנראה צריך תהליכים, כאילו, וגם הסיפור הוא לא מושלם.
נכון, אז נכון, אז יש פה כמה דברים, את יודעת, קודם כל, יש פה, אני טוען שיש פה שאלה של קצת אחדות, זאת אומרת, בסוף, הרי מה קרה לנו בשבעה באוקטובר? לסינואר היו הרבה סיבות שבגינן אולי הוא עשה את מה שהוא עשה, אבל אני יודע לומר שבין היתר, לא רק, הזיהוי של חולשתה הנצפית של החברה הישראלית,
חולשה פנימית.
כל מה שקרה בפנים. כן. החולשה הפנימית של החברה הישראלית. עכשיו, שוב, זה לא היה הסיבה היחידה, היו לו עוד מחשבות ועוד סיבות אולי, אבל זו בוודאי הייתה אחת מהן. ואז אתה שואל, מה זה אחדות? ראש הממשלה מרבה לדבר על הנושא של האחדות. אבל אחדות, ואפרופו מה שדיברנו מקודם על מנהיגות משותפת, זה לא שאני קובע מה עושים, ועכשיו אתה איתי, והנה אנחנו אחדות, באחדות.
כן.
אלא אנחנו מגבשים ביחד
נכון.
מה הולך לקרות,
נכון.
ואז אנחנו יכולים. עכשיו, בלגבש ביחד, הדבר הראשון שעולה זה לא מה אני מרוויח, אלא על מה אני מוותר. וכאילו, איפה אנחנו מוותרים אחד לשני? זאת אומרת, אנחנו שומרים על איזושהי מסגרת מוסכמת, שאנחנו מוותרים אחד לשני בתוך המסגרת המוסכמת, ואז יש מקום לכל חלקי הפאזל לשמור על תמונה שהיא תמונה שלמה. הרי מה אנחנו אומרים? יש באחת הפרשות, אני לא זוכר באיזה מן בדיוק, שמדברים בבני ישראל במדבר, ורק כשאתה עולה להר, אתה רואה את כל המחנה.
נכון.
אז כאילו, אתה צריך להתרומם גבוה מעל היומיום שלך, להסתכל בפרספקטיבה, לראות את כל המחנה, ואז יש איזשהו מצב של, של, של אחדות. אז זה מהצד שלנו. הדבר השני שקורה לנו בפרשה פה, ואני קורא לזה בשפה אחרת, והיא כן קשורה לתקופה שלנו, חומרה מכוננת. חומרה מכוננת. לא חומרה מכוננת, חומרה מכוננת.
אוקיי.
פרעו, לאורך הדרך, אלוהים מקשה את ליבו, הוא מתקשה, זה לא לוקח, עד שזה לא נוגע בו. עכשיו, בשני מקרים זה ממש נגע בו. זה נגע בו במכת צפרדע, שצפרדים הגיעו לארמון המלך עצמו.
כן.
כל עוד שזה היה בחוץ ועניינים, זה סיפור אחד, הגיע לארמון המלך עצמו, אבל פה מכת בכורות,
זה
שיא הסיום, זה משהו שהוא כבר לא יכול איתו, והוא מרפא ומבטר במקרה שלנו. גם אנחנו, להבדיל אלפי הבדלות, פוגשים את השבעה באוקטובר, כמשהו שאנחנו לא יכולים איתו. ודברים שאנחנו עושים מאז השבעה באוקטובר, שאולי לא היינו יכולים לעשות אותם לפני השבעה באוקטובר, הם נובעים מאותה חומרה מכוננת. את יודעת, אני בצוק איתן איבדתי 68 חיילים וחמישה אזרחים. וניטרלנו את המנהרות ההתקפיות של רצועת עזה. אנחנו איבדנו מאות חיילים מעבר לנצחים, בכל הזירות שלנו. והגישה שלנו למחיר המלחמה שהוא כואב, שהוא מכאיב, שהוא ייזכר לנצח, היא שונה בגלל חומרתו של האירוע בשבעה באוקטובר. זה מין אירוע כל כך מכונן, כל כך מכונן בחומרתו, נקרא לזה ככה, שגם אותנו הוא מניע לדברים אחרים. אבל איפה הדגל האדום שאנחנו חייבים להניף? גם אחרי הדבר הזה. מה יקרה לפרעה בפרשות הבאות? הוא יחזור להיבריס שלו, הוא ירדוף את ישראל.
נכון.
והוא ימצא את סופו במים שחסו.
בקריאת ים סוף.
בקריאת ים סוף. גם אנחנו, כשאנחנו מצליחים ככל שאנחנו מצליחים, אנחנו צריכים גם להיזהר מההיבריס שיבוא, עלול לבוא בהמשך אחר כך, לראות למה נכון להגיע, למה אפשר להגיע, כמה להמשיך ללכת. גם פה מוטלת אלינו אחריות בעניין
לעצור.
הזה. לדעת מתי לעצור.
כן. אתה יודע, דיברת על מכת בכורות, אז יש את הפסוק המוכר, ויקום פרעה בלילה, סליחה, ויקום פרעה לילה.
איפה את?
אני בפרק ת', פסוק, סליחה, פרק י' ב', סליחה, סליחה, פרק י' ב', והיא בחצי הלילה. פרק י' ב', פסוק כ' ת', בסדר? אז זה, ואז... ואנחנו פסוק למד, פרק י' ב' פסוק למד. אתה רואה? ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת.
נכון.
וזה משפט שאנחנו אומרים הרבה עכשיו במלחמה.
נכון. הרגשה
ש...
כן, כולנו מכירים.
כולנו, כולנו מכירים אנשים שנופלים.
וגם אם אני מחזיר אותך לפסוק י' א' ו', זה אותו עיקרון, והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמו לא נהייתה וכמו לא תוסיף. זאת אומרת, הרע מכל כבר קרה. ופה זה בדיוק אותה חומרה מכוננת שאנחנו מדברים עליה, שהיא כל כך עוצמתית, שהיא מניעה עם שלם לפעולה. ואת יודעת, אנחנו רואים, אפרופו העניין הזה, אני גם את זה נוהג לומר מדי פעם בכל מיני מפגשים, יש לנו את מערכת המודיעין הטובה בעולם בעיניי. באמת, כאילו... אבל לצערי הוכח שלמרות שהיא כל כך טובה, גם אותה אפשר להפתיע.
כן.
אבל אי אפשר לנצח את ישראל.
לא.
אפשר להפתיע אותנו.
אי אפשר לנצח אותנו.
אותם.
נכון.
ואת רואה, אני תמיד אומר, אני מרכין ראש בבושה מקצועית מאוד גדולה על השבעה באוקטובר, אבל אני זוקף אותו בגאווה מאוד גדולה על הגבורה מאותו יום ואילך, של סבתות ואימהות בממד שמגינות על הילדים שלהם, של חברי כיתות כוננות שנלחמים את המלחמה, של חיילים שעם היקב והגורן מתארגנים, של צבא שחוזר לעצמו, של ארגונים אזרחיים שקמים ועובדים, ואני ממש מצר שמרבית משרדי הממשלה לא מצליחים להתרומם לגודל התפקוד, וזה מחייב רפורמה מאוד גדולה במשרדי הממשלה ובשירות הציבורי, אבל זה באמת עניין אחר שצריך לעסוק בו בהקשר אחר. אבל אי אפשר לנצח אותנו. ועם ישראל צריך להאמין בעצמו בעניין הזה, ואזרחי ישראל צריכים להאמין בעצמו בהקשר הזה. ואת יודעת, גם פה יש שאלה של אמונה ביכולת להתרומם קדימה, אפילו בסיפורים שלנו. עם ישראל הרי לא ישר קופץ אחרי משה ומאמין לסיפור שהוא מספר לו שיהיה קדימה.
קח לו הרבה זמן.
ושאנחנו מסתכלים, וכשאני אבוא להיפגש עם תושבים מפונים מהעוטף בים המלח או באילת, ואני אומר להם שאנחנו נחזור ואני אבוא לגור איתם, והם יאמינו, והם לא יאמינו, כן יאמינו, אבל הנה, רואים שהעוטף מתעקש, או שאנחנו אומרים לאנשי הצפון, אנחנו נדחק את חיזבאללה, ואתם תוכלו לחזור הביתה, גם הם בנקודת זמן מסוימת לא מאמינים, אבל ככל שהתהליך יימשך, אני מקווה שיותר ויותר יראו את העניין הזה. לכן אני חושב שאנחנו בסוף, היסודות החברתיים שלנו, והיסודות האמיתיים שלנו, מאוד מאוד חזקים, אני מקווה נוכל באמת להפוך את זה למשהו שהוא באמת מאוחד, אבל אותנטי, לא, לא, לא מהפה ולחוץ, ולהגיע למשהו שהוא משותף. את יודעת, תמיד יהיו, וגם במחנה של עם ישראל, במדבר, היו את קורח ובני דתו, ודתן ואבירם, כל אחד והסיפור שלו, לכל תקופה יש את הרדיקלים שלה, אז תמיד יהיה איזה שהם שוליים שיהיו מפה, או יהיו שוליים שיהיו מפה, אבל הרוב זה אנשים שיכולים להסכים אחד עם השני.
כן.
ואני חושב ש... כדאי שנעשה את זה.
אתה יודע, בתקופה קשה, אין איך לברוח מזה, ואני חושב שמה שאני אומרת לעצמי, ומה שהרבה פעמים, אני חושב שכאילו אני מעודדת אנשים, זה שיש נועם מעולה. יש נועם מעולה. מה זה לא מובן מאליו? לחיות במדינה שיש בה מעולה. ומה שאמרת, שאחרי השבעה באוקטובר, או אפילו בשבעה באוקטובר, כולם הלכו, פשוט לעשות טוב. זה אצלנו באוגן למשפחות המילואים. הסיסמה היא לעשות טוב ביחד.
נכון.
ואנחנו היום 17,000 מתנדבים שעוזרים ל-100,000 אנשים, כאילו 25,000 משפחות, ואנחנו רואים שכל מה שאנחנו עושים זה מייצר חוסן גם אצל המשפחות, אבל גם אצל המתנדבים. כאילו המתנדבות והמתנדבים אומרים, אנחנו עושים את זה כי זה מה שמחזיק אותנו.
נכון.
אני אומרת, איזה עוד עם כשדבר כל כך נורא קורה לו, מה מחזיק אותו שהוא הולך לעשות טוב.
נכון.
זה מדהים.
אבל את יודעת, בסוף זה הוא אשר נתת, הוא שלך לעד. כאילו אפשר לקחת לך את הכל חוץ ממה שנתת. כל מה שיש לך בחיים אפשר לקחת לך, חוץ ממה מה שנתת. אפשר לקחת לך את החיים, אפשר לקחת לך את הבית, אפשר לקחת לך את העסק, אפשר לקחת לך הכל. דבר אחד, לעולם אי אפשר לקחת ממך, מה שנתת. ולכן, הנתן הזה, הרי קוראים אותו משני הצדדים, הוא דבר כל כך עוצמתי, והרגשה כל כך, הרגשה כל כך טובה לנותן, לא פחות מאשר למקבל. זה אחד. ושתיים, יש גם יתרונות למדינה קטנה. את יודעת, אני אדם גבוה. אני רואה את החיסרון הפיזי שיש בה, יש לזה מעט יתרונות פיזיים, יש לזה גם הרבה חסרונות פיזיים, נכון?
להיות גבוה.
להיות גבוה.
מה אתה אומר?
הגב יותר כואב, אין לך מקום במטוס, אין לך מקום באוטובוס, כאילו זה תמיד יותר מסובך העניין הזה. אתה מגיע לנקות את האבק יותר טוב למעלה, יופי, אבל כאילו...
לא, מישהי גבוה אמרה לי שהיא עוזרת, אנשים בסופר מבקשים ממנה להוריד דברים מהמדפים הגבוהים.
יש פה ושם איזשהו עניין. אבל מדינה קטנה היא מדינה שמכירה. את יודעת, הייתה לי שיחה עם הגנרלים האמריקאים בתחילת המלחמה. הם באו לפה והאיצו בנו לא להיכנס לעזה.
כן, אני זוכרת.
והם אמרו לי ממש בהי לישנה, Don't rush to your failure. אל תרוץ לכישלון שלך, אל תזדרז לכישלון שלך. אני אומר להם, חברים, זה לא כוח משלוח שטס 5,000 מייל לאיזשהו מקום, זה 500 מטר מהבית. אנחנו לא יכולים לא לעשות את זה.
מה הם רצו, כאילו מה הם דמיינו, שמה יקרה?
שאנחנו נשב סביב עזה הרבה, ונעשה מערכה באש, ונעשה טרגטד, ונעשה כל מיני דברים אחרים, ושלא ניכנס לתוך עזה, כי... הם שאלו אותי, תגיד, וכשניכנס לעזה, מה יקרה? איך זה ייראה? אמרת, אני כמו שעדר פילים נכנס לג'ונגל. כך זה ייראה. אני לא יודע לחסוך את זה, כי שוב, החומרה היא חומרה מכוננת, אפרופו קריאתנו פה. החומרה היא כל כך גדולה, אני לא יכול. אין, אני לא, לא תהיה לי בחיים לגיטימציה להסתכל על עצמי, אנחנו לא נכנסים פנימה, עושים את מה שעושים ומביאים את החטופים ככל שרק ניתן בחזרה החוצה, וכמובן ההתפתחות של המערכה בכל הזירות. אבל אנחנו מדינה קטנה. לא תמצאי כמעט בית, אם בכלל, שהמלחמה הזו לא נגעה בו, בדיוק כמו מכת בכורות בסיפור שלנו כאן. ואנחנו מכירים אחד את השני, ואנחנו ערבים אחד לשני. ואת יודעת, אני זוכר למשל, את הקפצת כיתות כוננות ליישובים החרדים ביהודה ושומרון, עמנואל ומבוא ביתר. וביתר אלית, סליחה.
כן, עמנואל וביתר
אלית. מה זה? זה כאילו מהר, ערבות הדדית מהירה, אנחנו מכירים את הכושר, מכירים את החברות. וזה יתרון שיש לנו כחברה, ואנחנו צריכים לשמר אותה ולספר אותה ולשכלל אותה. אבל אנחנו אחלה מדינה.
כן, אנשים מדהימים. זה היתרון היחסי שלנו. ויש פה עוד מה שאמרת עכשיו על הסולידריות, אז יש קטע מעניין שפרעו בעצם אומר להם, אתם כאילו תלכו רק הגברים, ומשה אומר, בנערנו ובזקננו נלך, בבננו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ואני צריכה לומר לך שקודם כל זה מאוד יפה, כולם הולכים ביחד, בסדר, זה סוג של סולידריות, וכל אני מתפללת בבית כנסת שגם נשים עולות לתורה, ואנחנו מן כל הפמיניזם הדתי וכולי, אז אנחנו מאוד אוהבים את הפסוק הזה, בבנינו ובבנותינו. זאת אומרת שזה כמו, נכון? זה השיח המודרני של היום, שאומרים, נכון, את כולם.
קודם כל זה מאוד יפה. אני גם יצא לי, אני מוצא את עצמי יותר באזור האורתודוקסי, אבל
יצא לי... זה אורתודוקסי, רגע. זה אורתודוקסי.
כן, אורתודוקסי, כן, אבל...
מה שאני מספרת עליו זה אורתודוקסי.
לא, אני אומר, נקרא לזה אורתודוקסי מסורתי רגיל, כמו שהוא נתפס ברחוב, נקרא לזה ככה, נכון? אני הולך בדרך כלל לבית הכנסת מושב כפר אחים.
כן.
אני יושב על הכיסא של אבא שלי. ישראל קץ יושב על הכיסא של אבא שלו. וככה אנחנו... זה הבית כנסת שלי. עכשיו, תראית, הם יודעים שאני מגיע עם האוטו, אני לא מכנה אותו ליד בית הכנסת, אני מכנה אותו ליד בית העם, ואני בא ברגל, למעט אם זה ביום כיפור ש... לרוב לא עשיתי בכפר אחים, כי אני לא יכול לנסוע לשם, אבל פעם אחת עשיתי גם יום כיפור שנשארתי אצל אחותי בבית, והלכתי לבית הכנסת במקומה.
יחד איתה.
לא, כאילו בראש, ביום כיפור. ואת יודעת, היה לי קטע, אפרופו, זה ממש אנחנו קצת סוטים, אבל זה סיפור יפה בעיניי. יום כיפור האחרון הייתי דווקא בראש העין, כי ביד מרדכי לא, אין בית כנסת. אז הלכתי, אז נשארתי בראש העין. את כל נדרי עשינו במה שנקרא אצלנו בית הקשת, זה מין מרכז תרבות כזה שנמצא בקצה הרחוב שלי, והיה רב חבדניק, והיה מחיצה מאוד נמוכה, עמוד התפילה וארון הקודש בדיוק באמצע, מצד אחד גברים, מצד אחד נשים, אבל מאחור על הסלעים, קצת במרוחק, לא רחוק מדי, ישבו אנשים ביחד והתפללו, גברים ונשים. למחרת בבוקר אני הולך לבית הכנסת הראשי של השכונה, ושם אנחנו מתפללים בדרך חזרה לכיוון הבית, אני הולך עם הרב, ואנחנו רואים את הרחבה שבה אנחנו נתכנס לתפילת נעילה בערב. ואני אומר לו, תשמע, ככה היינו אתמול, והם ישבו מחר, אולי נקרב, נשים כיסאות ביחד, יותר קרוב, שיהיה גברים, יהיה נשים, ומאחור נשים כמה כיסאות, שמי שרוצה להיות ביחד, שיהיה ביחד. תשמע, אני מאוד רוצה, אבל אני לא יכול להכניס אותם לבית הכנסת. אמרתי לו, אז בואו נזיז את בית הכנסת אליהם. אני מגיע לקראת תפילת נעילה, ואני רואה את הרב ועוד שני חבר'ה מזיזים את כל בית הכנסת אחורה, שיהיה יותר קרוב לקהל המעורב. זאת אומרת, הבאנו את בית הכנסת אליהם. אז אפשר לעשות את הסיפור הזה, ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה. אבל מה ראינו בסוף, במלחמה הזו? נשים וגברים, לוחמים ביחד.
נכון.
את הבנות עם הטנקים שרצו לעוטף, ואת הטייסות שנלחמות, ואת הפרמדיקות, ולצערי גם את החטופות שנחטפו. ותמיד היה לנו איזה מיתוס, מה יקרה כשאישה תיפול בשבי? הרי אחת הסוגיות שהייתה בשיח, מה יקרה הנה, חצינו את זה, בכאב, באובדן גדול, אין מילים לתאר את הקושי, אבל אנחנו חברה אחת שבאמת, יודעת, נשים וגברים, ויהודים וערבים, ודרוזים, ומוסלמים, וצ'רקסים, ונוצרים, ועובדים זרים, בטח,
כן.
שהיו בתוך האירוע הזה. ומחנה שלם, בדיוק כמו שעם ישראל יוצא במצרים, על הגברים, על הנשים, על הילדים, על הצון, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות חברה שוויונית.
כן. כן, אתה יודע, אני אומרת שכשאני הייתי נערה, אז בהרבה מקומות לא היה שוויון, בסדר? אני, באמצע הטירונות שלי, הממ"מית פנתה אלינו, ואמרה שמי שרוצה יכולה ללכת להתמיין לקורס טייס, כי זה היה בדיוק אחרי בגץ אליס מילר, ובדיוק הייתה החלטה, והיו כאלה שהלכו להתמיין לקורס טייס. אני לא. כאילו, כשאני הייתי נערה, בהרבה מקומות לא היה שוויון. אבל בשנים האלה, יש כל כך הרבה הזדמנויות לנשים, ובעצם זה שביהדות, בבתי כנסת, נכון, בבתי המדרש כבר יש, אבל בבתי כנסת אין, זה, אני אומרת, אם אני רוצה שהבנות שלי יהיו דתיות,
אז זה מאוד, נכון.
אני חייבת וזה, לתת להם את האופציה, כן? להיות משמעותיות
וזה
בתפילה.
וזה מאוד יפה, התחלתי לסגל כן. לכם קודם, באמת, ולא השלמתי את זה, זה שבאמת הלכתי לנסרים.
כן.
לבת מצווה של הבת של חילי טרופר.
זה קרה בתורה.
והיא קרה בתורה.
כן, וזה איזה מקסים, זה נכון?
זה היה כל כך יפה וכל מרגש. כך משולב, באמת היה מהדברים היפים שראיתי.
כן.
ואני חושב שאפשר להתקדם בעניין הזה, וצריך להתקדם בעניין הזה, ובעיקר, לכבד כל אדם על פי מנהגיו, הרי
נכון,
בסוף,
נכון.
בסוף זה הסיפור, אני לא נכון. מצפה מאולטרה אורתודוקס, נגיד יש לי מלא נכון. בני דודים, היו לי שתי, לסבתא שלי היו שתי אחיות, היה לי סבתא אחת שזכיתי להכיר, ולשתי אחיות אחת ישבה בבני ברק, שהם חרדים נקרא לזה לאומיים, מודרניים,
וואלה.
ואחת ישבה במאה שערים, ששם זה ממש
זהו.
קצה של הקצה.
כן.
אז אני לא רוצה להגיד להם איך לחיות את החיים שלהם. אבל אני גם לא רוצה שהם יגידו לי איך לחיות את החיים שלי. כאילו, בוא, בדיוק. תעשו מקום לכולם פה.
בדיוק. כן, וזה, בעיניי זה העניין, שיש, כאילו, אני חושבת שזה, היהדות גם תמיד ידעה לעשות זה, יש את הגמישות, יש כאלה ויש כן. כאלה, וכבר כבר ביציאת מצרים, זה, כן. זה חלק מהעניין. נכון?
בהחלט, נכון. בהחלט. באמת, הפרשה מדגישה את החינוך ואת הסיפור, אבל זה סיפור לומד, זה לא סיפור. אין פה מישהו פסיבי, אחד צריך לשאול והשני צריך לענות,
נכון.
יש פה דינמיקה של נכון. חינוך, ואני חושב שזה מה שיפה בבתי המדרש, הרי בסוף, מה זה הרעיון של בית מדרש? אנחנו מתווכחים על משהו. אז אני חושב שאם אנחנו דבקים בעניין הזה של חינוך ושל לימוד ושל דרשנות ושל מקום לפרשנות, זה לוקח לנו עד בית הלל ובית שמאי, זאת אומרת, אלה מצטטים את אלה ואומרים את מה שאומרים וכו'. את היכולת להתווכח על משהו, לא מחייב אותנו להיפרד אחד מהשני.
נכון.
אנחנו יכולים לחיות עם הוויכוח, אנחנו לא צריכים להיפרד בגלל הוויכוח.
אפילו יותר מזה, התורה, כאילו היהדות מניחה כהנחת עבודה, שאנחנו הולכים להתווכח כל היום.
נכון.
וזה הקטע, וזה בדיוק לא להיפרד. בדיוק. כאילו כל אחד יכול לחשוב משהו אחר.
לחיות עם הוויכוח ולא להיפרד בגללו.
כן. ממש, וזה כאילו, בדיוק כמו שאמרת, זה השיטה שלנו, זה הרעיון שלנו, ולא, גם לא צריך להיבהל, וגם לא צריך להיבהל מהוויכוח.
נכון.
זה שאנחנו מתווכחים, זה בסדר, זה לא אומר...
ולכן, את יודעת...
זה לא מעיד על חוסר אחדות.
אבל גם פה אני מוכן להעיז ולהגיד, שמה שיאיים על הרוב זה הקיצוניים.
כן.
כי בסוף הם לוקחים את זה לסוג קצה כזה שהוא בלתי אפשרי, ואם נמצא את הדרך... של הרוב שבעיניי הוא הרוב, הוא לא מונוליט, תדעת, יש בו דתיים וחילונים, יהודים, כן. מביא מה שאת רוצה פוליטית, יש בו ימין ויש בו שמאל ויש בו קבוצות אתניות וחרדיות ואחרות. אבל היכולת שלנו, מיכה גודמן תמיד אומר את זה, היכולת שלנו להסכים אחד עם השני הרבה יותר טובה מאשר היכולת של כל צד בתוכנו, בתוך המרחב המשותף הזה, להיגרר אחרי הקיצונים, כל אחד לקיצונים שלו, נכון. וזה הוכח פוליטית שזה נזק הנזקים. אז אני מקווה שנוכל לעשות את זה. זה דבר אחד. והדבר השני שהייתי ככה, רוצה ככה להחליף איתך איזה טקסט יפה שקראתי, זה באמת המנהיגות והעשייה של משה למרות כל הכישלונות שלו. ואת יודעת, רוזוולט כתב בזמנו, הוא אמר, אחר כך זה נכתב, משהו מצמרר על ה... לא מצמרר על מנהיגות, וכאילו בסוף אנחנו נמצאים במין סיטואציה שכל כך הרבה אנשים אומרים לנו מה אנחנו צריכים לעשות אחרת, שזה יכול להיות מי העם שקורא לנו במדבר או לא מאמין ותוקף אותנו, דרך מנהיגים שחושבים אחרת, ובימים המודרניים זה הפרשנים והתקשורת ודברים אחרים.
הרשתות החברתיות.
רשתות חברתיות וכולי. אז אני לא אקריא את זה באנגלית, כי למרות שהאנגלית פה היא הרבה יותר יפה, אבל יש לי פה כן תרגום, שרוזוולט מדבר על זה, וזה בעיני אפשר לחבר אותו די בקלות למשה שלא מוותר, וממחיש כמה חשוב להאמין במטרה שלך, ולהתמיד במטרה שלך. זה לא מספיק שאתה מאמין. משה היה איש של אמונה, אבל איש של מעשה. ואת יודעת, בעיניי, שני המנהיגים הכי גדולים של העם היהודי, זה משה רבנו ודוד בן גוריון, כי שניהם מצד אחד היה להם את האמונה והחזון, ומצד שנתה להם את הפרקטיקה. הרצל, שאני לא רוצה כמובן להישמע כמזלזל בו, היה לו חזון, הוא לא הגיע למבחן המעשי של להוביל את העם דרך כל הכישלונות וכל הקשיים וכל אי ההצלחות. ומנהיגים שמצליחים לעשות את זה, זה הסיפור הגדול שלהם. ומה שהוא אומר, רוזוולט, הוא אומר, לא המבקר חשוב, וגם לא מי שמצביע על מעידתם של חזקים, או על האופן שבו היו צריכים לפעול.
בדיוק.
השבח מגיע לאנשים הנאבקים בזירה, שפניהם מכוסים באבק, יזע ודם, ששואפים כל הזמן, שטועים שוב ושוב, מפני שאין מאמץ בלי טעויות. לאלה שמנסים, שמתלהבים, שמקדישים את עצמם למען מטרה ראויה, אלה שבמקרה הטוב מצליחים, ובמקרה הגרוע נכשלים, אך לפחות עושים זאת בשעה שהעזו וניסו, כך שמקומם לעולם לא יהיה, לצד הנשמות הקרות ומוגות הלב, שלא ידעו מעולם ניצחון או הפסד. ואני חושב שמי שמעז להנהיג, להוביל, לקדם, אחרי שהוא הסתכל שמאלה שאין איש, וימינה שאין איש, והלך לעשות מעשה, בין שהוא בחר בזה, או בין שלוקים אומר לו, לך ותעשה מעשה, הוא מאמיצים, בניגוד למוגי הלב, שמעולם לא ידעו ניצחון או הפסד.
זה, אני מאוד מסכימה, ואני אגיד לך עוד משהו, שזה מה שדיברנו קודם על כאילו, מה אנחנו לומדים מהשבעה באוקטובר. בסדר? מי אשם, מי אחראי, זה אירוע אחד, ואירוע שני, זה איך אנחנו לומדים להלאה. וגם כל השיטה הזו, שכאילו אנחנו צריכים לחפש מנהיגים שלא טועים, מנהיגים טועים, זה חלק מהמציאות, וכשאתה עושה, אתה טועה, כשאתה לא עושה, אתה לא טועה, אבל באמת...
שפה מחיר הטעות הוא כמובן מחיר כבד מאוד, והופך את זה לחומרה מכוננת, שאני מקווה שלא נגיע אליה, את יודעת,
כאילו,
שואלים אותי, תיכנס, לא תיכנס, תעשה, לא תעשה. אני מקווה מאוד שלא ייווצרו סיטואציות שיצריכו אותי להחלטות לאומיות קשות מהתחום הזה, אבל כשאלו קורות...
כשאלו קורות, הכל זז הצידה.
נכון.
הכל זז הצידה, אתה לא יכול, והמציאות, אני חושבת שהמציאות גם הגיאופוליטית וגם המקום הרגשי שאנשים נמצאים, המקום החברתי, דברים נורא משתנים. אי אפשר להתנהג ביום אחרי השבעה באוקטובר כמו ביום לפני. אנחנו השתננו.
נכון.
ממש.
אנחנו צריכים גם להגיד את זה לעצמנו, וגם להגיד את זה לסביבתנו האזורית והבינלאומית.
נכון. אנחנו השתננו. נכון. הסביבה הבינלאומית והאזורית חייבים להבין את זה. לא, השתננו.
ואנחנו אומרים להם, את יודעת, כאילו, אני פוגש אותם, במיוחד בפגישות שהן פגישות קטנות, נניח, כן. אני פוגש 2-3 שגרירים, אז הם מגיעים לפעמים עם ההרגשה, אני הולך לצאת עם איזה טקסטבוק של מסרים, שהנה הם צריכים לעבור את כל החוויה הזאת. ולא, אני אומר להם, אני רוצה לדבר איתכם על המציאות. לא מה הייתם רוצים שתהיה המציאות? מה המציאות? מה זה אומר? כשאתם אומרים לנו, ישראל יש את הזכות להגן על עצמה.
מה זה אומר?
מה זה אומר?
מה זה אומר? מה מותר אנחנו... לפלוש אלינו?
כן.
מעזה?
בדיוק.
לקחת חטופים ממסיבה?
נכון, ומה זה אומר? כשאתה אומר לי שמותר לך להגן על עצמך,
אז מה זה אומר?
אז אתה קושר לי את הידיים מאחור, ואתה אומר, תגן על עצמך? לא, 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 אתה נותן לי להשתמש בכל הכלים שלנו. ועם טובי ידידינו, שביקרתי בארצות הברית, וברמה של כמעט שיחות נזיפה, ככל שיכולתי לרשות לעצמי, מה זה שאתם קובעים לנו באיזה חימוש להשתמש, איפה? כאילו, אתם אמרתם שאנחנו זכותנו להגן על עצמנו?
זכותנו להגן על עצמנו.
זכותנו להגן על עצמנו.
אתה יודע, אני אגיד על זה מילה, ואז יש לי עוד משהו קצר, ותכף נסיים. אני, אחד הדברים שאמר ג'ו ליברמן.
הכרתי אותו, היה איש מדהים.
איש מדהים. הוא אמר, מתי עמדות ליברליות הפכו להיות בעצם התעלמות מנושא הביטחון? כאילו, למה רעיונות ליברליים וביטחון? הוא אומר, זה אמור ללכת ביחד. אתה צריך לדאוג לביטחון שלך, בין היתר כדי שתוכל לחיות בעמדות ליברליות. עכשיו, כאילו, משהו השתבש.
נכון.
ובארצות הברית זה ממש קיצוני. הם כאילו, אם אתה בעד עמדות ליברליות, זה גם הפך להיות כבר פרוגרסיביות, אז אתה לא אמור להשתמש ב... לא אמור לשמור על הביטחון של עצמך, של המדינה שלך. עכשיו, זה הזיה.
נכון.
אנחנו בישראל, כדי שנוכל להיות מדינה דמוקרטית, חייבים להיות מדינה ששומרת על הביטחון שלה בלי להתבלבל.
אני מאוד מסכים איתך, ואני אומר לך אפילו יותר מזה. אנחנו ניצולי שואה כולנו. מה אמרה לי אמא שלי שהייתה ניצולת שואה במבצע עופרת יצוקה? היא אמרה, אל תפסיקו להילחם ואל תפסיקו לשלוח להם אוכל. זאת אומרת, מה המסר שאני לוקח במילים אחרות מהמשפט הזה? בעיניי, כעם יהודי, כאזרחי מדינת ישראל, העוצמה והמוסר ירדו לעולם ביחד. אנחנו לא נשרוד פה בלי עוצמה, ואנחנו לא נהיה אנחנו בלי מוסר. ואנחנו חייבים לקרוך את זה
אחד בשני,
אחד בשני עם כל המורכבות של, של העניין הזה. כי ביום שנוותר על מה מהם, או לא נהיה, או לא נהיה אנחנו.
נכון.
ולכן אנחנו צריכים, בלי להתבלבל בסיפור הזה, להמשיך, לחתור לשלום, ולשמור על ערכים ליברליים, ועל ערכים הומניטריים, ועל חוקי המלחמה, והכל, אבל אנחנו לא נוותר על הביטחון שלנו.
מה פתאום, בשום אופן. ואופן. נכון, בדיוק. אז לי יש עוד דבר אחד אחרון, קטן, שאני רוצה לומר, שממש, הפסוקים האחרונים בפרשה, יש, זה מאוד מאוד יפה. רגע, שנייה. מה איבדתי את זה? רגע. הנה, אוקיי, סליחה. ממש הפסוקים האחרונים בפרשה, זה מה קורה כשהילד שלך שואל אותך.
והיה כי שלך בינך.
נכון? מה זאת? ואמרת עליו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים, מבית עבדים, ואז כל ה... טוב, אתה יודע מה, אני אוותר על זה, סליחה. ניסית לומר משהו, אבל אני לא... היה לי את זה, אבל איבדתי את זה, אז אני אוותר.
אז, אבל אני כן חושב שהסיומת של הפרשה, הסיומת של הפרשה, שבאמת המפתיר שלה, והיה כי שלך בנך מחר למור מה זאת, ואמרת עליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים, בבית עבדים, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג על השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. כן, אני זובח, אדוני, כל פטר אכן נותנים פה הסבר
כן.
לפדיון הבן ולהקרבה, והיה לאות על ידיכם ולטפות בין עיניך, כי בחוזק יד. ואני חושב השאלה והלמידה והמסקנה, הרי בסוף,
נכון.
זה עם מסקנה בקצה.
נכון.
זה דבר שהוא מהות החינוך.
נכון.
תשאל,
נכון.
תחקור,
נכון.
תגיע למסקנות ותממש. כי אם אתה לא מממש, אם אתה לא הופך את זה לאיזושהי פרקטיקה מעשית בסוף, אז זה דמגוגיה או חרטה בעברית.
נכון, ויצלנו בפרשה שיש גם הרבה חינוך, גם הרבה סולידריות, נכון? ביחד עושים את הדברים, וגם הרבה מנהיגות.
מנהיגות ומשמעותה של חומרה מכוננת.
של חומרה מכוננת.
זה מאוד גדול.
נכון, נכון. שזה בעצם משנה את המציאות.
נכון.
כמו שאמרת, גם מדינות אחרות צריכות להבין את זה, אנחנו מבינים את זה היטב. נכון, ואני מקווה שאני בנה מזה.
כן, צריך להניח שכן.
כן.
ולפעול שכך יהיה.
נכון. אז טוב, בני גנץ, היה ממש מגניב.
היה מגניב.
באמת, כן, היה מוצלח.
היה מעניין מאוד.
ממש תודה.
תודה.
אנחנו, אני רחל עזריה, אנחנו בפודקאסט פרשת דרכים, תעקבו אחרינו בכל הפלטפורמות, סמנו לייק, תשתפו אם אהבתם את הפרק, ספרו לחברים שלכם, אתם מוזמנים להזין עוד הרבה פרקים מעניינים. תודה, בני.
תודה, ותעשו שבת כלחתכם.
אמן.